בדרבי. שם כתוב בגמרא דברים חגים מאוד. הגמרא אומרת שמי שהשתתף בהשקף בדרבי זכה, יש לו חלק לא יומה בי. כמובן, הגמרא אומרת את זה על רבי. רבי היה מי שהביא לעולם את השיש עושים רבישנה, את התורה שבעל פה, את הבסיס של כל התורה שבעל פה. אבל אפשר ללמוד מהגמרא שיש ערך ומשמעות בהשקף בדרבי. ובפשטות הנושא הוא כבוד התורה. יש הלכה פסוקה שני צדדים בגמרא. צד אחד בגמרא אומרת שלומדים את החיוב לקום לפני ספר תורה מקל וחומר מתלמיד חכם. זאת אומרת שספר תורה הוא יותר מתלמיד חכם. מצד שני, ספר תורה הוא יותר גדול מספר תורה. אומר עובר כמה טיפשו ישר אינשה. כמה טיפשים סתם בני אדם שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני גברא רבי. אז האמת היא שיש שני זדי למטבע. יש צד אחד שבלי ספק ספר תורה הוא התורה בעצמה, כמו שהיא ניתנה מסיני, כמו שהיא התורה של הקדוש ברוך הוא, בלי תוספת ובלי חיסרון. כן, התורה בטהרתה יש לה עדיפות על כל דבר, על כל הופעה אחרת של התורה. מצד שני, התורה לא ניתנה בשביל שתהיה כתובה בספר. התורה ניתנה כדי שאנשים ילמדו אותה. ויש לתלמיד חכם, אדם שלמד תורה, הוא מבחינה מסוימת יותר מספר תורה. כן, יש פה את היישום של התורה, את ההופעה של התורה בצורה של קיום, של ידיעה של קיום. ובאמת, כל תלמיד חכם הוא ספר תורה. כל תלמיד חכם חל עליו כבוד התורה, ויש לו, הוא ספר תורה. יש הרבה, בשונה מספר תורה, שכל ספרי התורה הם אותו דבר. תלמיד החכמים הם שונים זה מזה. יש מעלות שונות של תלמיד החכמים. נתנו בחז"ל שרבי יוחנן בן זכאי היה שונה את מידותיהם של תלמידיו, את המעלות, את התכונות של תלמידיו. כן, כולנו יודעים, לא הרי אשי כי הרי הרמב״ם, לא הרי שניהם כי הרי רבנותם, כל אחד מתלמיד החכמים הוא משהו אחר. ולכולם, כולם, כל תלמיד חכם הוא ספר תורה, בלי ספק. אבל אם אנחנו מצאנו כבר בחז"ל את הדבר הזה, באותה משנה באוברית, אז מדברים על רב לזר לעומת רבי ישוע, לעומת רב לזר בן ארוך, אז רב לזר בן ארוך הוא כמעין המסגד. משמעות היא שהוא היה בחדש גדול, ורב לזר הוא בור סוד שאינו מהוויתי. הדבר הזה בולט מאוד אצל רב לזר בכמה מקומות. קראנו שרב לזר קיבל על עצמו לא ללמד דבר שלא שנה מפי רבו, איך לפרש בדיוק את ההנהגה הזאת, אבל היה פה משהו מיוחד ברב לזר שהוא העתיק, החזיק את התורה שהוא קיבל מרבותיו. מצאנו בחז"ל, הייתי שהגויים לוקחים פרץ דומה, נביא את זה משהו קשוב עליו עכשיו בימים האלה. כתוב בחז"ל שהייתה אבן בבית מדרש שרב לזר היה יושב עליה, ורב ישוע נכנס ורשק את האבן ואמר, האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שיושב עליה דומה ללוח הצבריס. זה לא במקרה נאמר על רב לזר. רב לזר שהוא מייצג את התורה כמו שהיא, עד כמה שזה שייך אצל בני אדם, רב לזר הוא בורסות שלא מעלה ציפה, והוא מייצג את הכל. הרבה מקומות נתנו יותר הרבה זאת הדבר הזה, שהוא כספר תורה. שני זרועותיו, כתוב מילת ספירתו, אמרו, שני זרועותיו כשני עמודים שהתורה עומדת עליהם. כל זה נאמר על רב לזר, כי רב לזר הוא ספר תורה. אנחנו מבינים שאנחנו מכירים בדורות שלנו, אפשר לומר שרב חיים קניבסקי הוא הדוגמה לספר תורה במובן הזה. הכרנו הרבה תמיד חכמים, ויש, כן, הכרנו הרבה אנשים גדולים, רבותיו, של רב חיים. וגם עוד אנשים, כל אחד עם הטעם שלו, עם הטעם המיוחד שלו. רב חיים היה יוצא דופן, הדבר שלא הכרנו אותו. לא הכרנו כמוהו. אולי דורות. אני מדבר על ידיעה, מדברים על ידיעת התורה, ונשמע לפעמים שרב חיים חזר על השס המון המון פעמים. מישהו שאל אותי השבוע אם לרב חיים היה זיכרון מיוחד. אמרתי לו בהשקפה ראשונה, אני לא יודע איך איזה ראייה, הוא למד כל כך הרבה, איך אי אפשר לדעת אם הוא זכר. אחר כך הזכרתי בסיפור, עשרה שנים, אחי הצעיר, נזדמן איזה ברית של רב חיים היה שם סנדק, הוא ניגש לבקש לנו ברכה. זה אותו מייצא, איך קוראים לך? תראה, לפני שנתיים וחצי, הייתי באיזה ברית ככה רב חיים לספר לו, וחיכיתי שהעניינים התקדמו, אז היה שם ספר שלך מונח על השולחן. וראיתי קושייה, פשוט על רשי בשעה בזף מונבו. אבל אחר כך קראו כבר הברית התחילה, ולא ראיתי את התאות. אחי אמר, הוא לא זוכר, אבל הוא יכול להביא לו את הספר. תוך חצי שעה הספר היה שם, אבל אז כנראה שיש לו כן זיכרון, כן היה לו זיכרון. אבל אני חושב שהנושא הוא לא הידיעה, זה ודאי כן, גם אדם שהוא קצה נמה לספר, גם הוא ראוי לכבוד. אבל רב חיים, חס ושלום, לא היה כלים על הספרים, זה נקרא ידיעה בעלמה. התורה כולה, התורה של חז"ל, התורה של הראשונים, התורה של פוסקי הלכה העיקריים, הייתה פתוחה לפניו בשביל להשתמש כל רגע בכל דבר שכתוב בתורה. זאת אומרת, זה לא יכולת לשנן ולחזור בעל פה, זה לא אסור לזלזל בשום דבר שם טוב, אבל היכולת של רב חיים להעביר היום לכל שאלה האפשרית, אנחנו מספרים להם הרבה סיפורים על אנשים שבאו לבקש לרב חיים ברכה כזו, ובחר כזו, והוא ענה להם כך, וענה להם כך, וכו'. חלק גדול מאוד מהשאלות שהוא נשאל, שמעתי שהלכת שלו אומר שהוא ענה 70 מכתבים ביום, 70 מכתבים ביום, חלק גדול מאוד מהמכתבים, היו שאלות בהלכה, או שאלות בפשט, כן, הרבה מאוד שאלות הוא נשאל, וכסדר, רב חיים, היכולת שלו הייתה ליצור תשובה, להביא ראייה נכונה, חזקה, מאיזשהו מקום בחזל. אני עצמי נכנסתי אליו פעם, לא הייתי אותו הרבה פעמים, לא תפקיתי להיות שיתן מידיו. אבל נכנסתי אליו פעם וחיפשתי, רציתי לברר את הסוגיה של איסור דבורם בטיילים והגדרים שלו, מחלקת בראשונים, אריץ, מה שדבורם בטיילים זה, אריץ מנצח את זה דברים אחרים. ורש"י כתוב דברי הוואי וקלות ראש. דיברנו, מה שעניין אותי בעיקר זה איך פוסקים הלכה בשאלה הזאת, אבל דרך אגב שאלתי את רוחיים, מאיפה ראה שלקח כזה פירוש? כתוב בגמרא, דיברת בום ולא בדבורם בטיילים. למה לפרש? למה לא? הפירוש של הריס לכאורה יותר פשוט. רוחיים יד אומר, ויש מקור בעבוד הרבות. בעבוד הרבות זן כתוב ככה, שם מדובר על הרייס, אשתו לידה, יכול שיהיה אדם שיחליט, אני חס ושלום, אני לא אבוא על היובה. אמר לה, חבקנה, נשקנה, אדבר עם הדברים בטיילים. תלמוד אמר לא הסיקר. מה פירוש אומרים דברים בטלים שם? אז הנה, מכמה רשי לקח שדברו בטלים, הכוונה היא לא דיבורים שאינם נחוצים, דברי הדרי וקלות ראש. זה דוגמה, סיפר לי אדם ששאל אותו פעם, הוא יותר נכון, דיבר בלעג על אלה שנוהגים לטרול בריס כל יום. זה מקור, ובכלל אמר, אתה לא יכול ללעוג לי, שזה מקור בגמרא. כן, הגמרא אומר את כל הנושא לידיו לתפילה כאילו טבל. כן, זה אומר להאור, כתוב הגמרא שביטול אליי זה כמו תפילה, זה לא צריך לצבור. אז שלוש מקומות בשר מוכח, שכאילו זה לא ממש כמו. אני צריך שתראה, היה, אבל זה רב חיים. זה רב חיים, והעובדה היא שגדולי גדולי חכמי הדורות שלנו עמדו מול הדבר הזה, באופן רחב, באופן, כן, בכל מקומות אותם, אני חושב שהייתי בחור בישיבה, היה בחור, חבר שלי שלמד בשירור הטוב כמה שנים טובות, השקיע בזה ללמוד בשירור בצורה יסודית, ונשארו לו 10 סתירות בשירור. והוא שאל לי את הרשתי מה לעשות. תראו לו, יש כתובת אחת לכזה דבר, חי כאלה, כאלה. הלך לרחם כאלה, אז תראו, חיינו, תראו, גם לי יש 10. בדקו ברצות זה לא היה אותם, 10 היה אחד שהופיע ברשימה שלו ולא הופיע ברשימה של רבך, הם רצו בתשובה. אבל זה היה בן אדם. כן, כסדר, זה נקרא הפסוקים, זה גם סיפור ששמעתי אותו מאדם, הסיפור הזה התפרסם מאוד, אבל שהוא בא לרב חיים ואמר לו שהוא עובר על המחשב, אז הוא אמר לו, תראה, אני יכול לשאול את המחשב כמה פעמים מוזכר מויש רבינו בתורה, אבל הוא שאני אענן, רב חיים חייך, נו, כמה? אז הוא אמר מספר, רב חיים אמר לו, יש הוספת שתיים שלא חושב. שואת רב חיים, איך זה יכול להיות? רב חיים עלה לו בעצמו, כתוב, המחשב סופר גם הפסוק עם אימת הבית להיות מיסה, וגם כל בעל מה שיודע. זה לא, עכשיו הפירוש הוא באמת, מכאן מאוד אנשים באמת, כרוך הדוגמה, הרב עובדיה היה בקיא נפלא מאוד בכל התשובות, אני לא יודע אם יוחאים ידע את כל הסיפורי התשובות שהרב עובדיה ידע אותם. סוג אחר, סוג אחר זה בן אדם, סוג אחר של ראש, של חשיבה, סוג אחר של, 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 של גדלות בצורה. הדבר הזה שהתירו, זאת אחרי אני אומר, חיים הוא בשבילנו דוגמה לספר תירו, בגלל ש... אז אני אקרא, התירו שבעל פה, דיורי חזן, שהם הם, 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 הם התורה בעצמה. הם הפרושה, כלומר, התירו שבעל פה, המצווה זו פירושו. כן, התורה שבעל פה ידועה ברמה כזאת, בצורה כזאת, והכרנו אנשים גדולים מאוד, כן, אני בעצמי הכרתי אנשים גדולים מאוד שעמדו רפיים ואימו ואירו, ממש כאב וכמים מורד. כן, והסיבה הזו, כי אבא שלי שיהיה לו ריאומר כשר רפיים, אז התיאורו מגיע לכאן. כן, התיאורו מגיע לכאן. והדבר הזה, הסוגיה הזו שרשקפתי ברדי, אני חושב שהיא, איך המבואה בסוגיה, עיקר על התיאור כבוד התורה. יש מקום לדבר על צער, על הווילוס, כל אחד לפי רמת הקשר שהיה לו ורמת התועלת שהוא קיבל באופן ממשי, אפשר גם לדבר על הערך הסגולית לזה, אבל הכבוד של הדבר הזה מחויב, כל אשר בשם ישראל יחנה, איך אומרים, ספטר עובר מפה לפה, כל היהודים קמים, מישהו, איך אומרים, ספטר שלי, ספטר שלך, כתוב בזה, ספטר שכתוב בכתב אריזה, לא בכתב אסיופס, כל ספטר הוא ספטר, חיים לקחו מאיתנו ספטר, כן, אבל היה כתוב ש... לומדים את השיעור של מספר האנשים שצריכים להשתתף בדויה, מנתיל הספטר. ונתיל הספטר לא היה אבדות. כבוד התורה, כן, הולכים בספר פרו, צריכים כולם, אי אפשר להמשיך לשבת במקום, אי אפשר להמשיך לנהל את החיים כרגיל, אני לא יודע אם ההשתתפות בהספדים כמוה מצטרפת להשקפת לרבי. התורה נתנת שכן, התורה נתנת שהסוגיה כאן היא הסוגיה של הכבוד, הכבוד לתורה, והתורה היא התורה שלנו. היא התורה של הקודש ברוך הוא, היא התורה של, שניתנה לעם ישראל, היא התורה של כולנו, כולנו מתאמצים כדי ללמוד תורה, כדי לקיים אותה, וכן, באמת, עם ישראל מרגיש שיש פה איזושהי תופעה יוצא דופן, אבל זה מרגיש ככה במשך עשרות שנים. כן, אופיים, שמי, אני לא יודע כמה שנים, יצא שמו, פקיע שמי, ואחר אגב, אחד התופעות המפליאות, שעד כמה שידינו מצגת, כל הכבוד הגדול הזה, לא נראה שנגע בו. לא נראה ש... איך אומרים? הוא נעד באותה טבעיות, לפני אלפי בני אדם, ולפני אחד ואחדו, אם הוא נעד באותו... כן? יש טבעי ופשוט מאוד, ואני לא קצת יותר על זה בהמשך, על האופי של, על האישיות של רב חיים מתנהל. הדבר השני שיש לומר על רב חיים, הוא גם עוד בחינה של ספר תורה, רב חיים הוא היחידי, אני אומר עד כמה שידינו הוא מושג, עד כמה שאנחנו מכירים, היחידי בדור שלנו, שהוא מבחינת רשב"י וחברו. דבר בגמרא בברוכס, יש סוגיה כזאת, שפחקת רבי שמואל ורב עקיף ורשב"י, מה סדר ההנהגה של תלמיד החכמים? רשב"י אומר שאין רשות לתלמיד החכמים להפסיק מלימודם בשביל לעשות אותו נושא, כן, שמוצר לכל אדם, זה הדרך הנורמלית לכל אדם, אבל זה לא הדרך של תלמיד החכמים. ורבי שואל חולק עליו, ענק בהם מן הדרך אחרת, ואחת הסוגיה, פרוש, אחת הסוגיה שלא חוקי רבי שמואל. כבר אומרת יותר מזה, רבי מוסו כרבי שמעון בר יוחאי, זה לא עלתה בידם. וכמה וכמה גדולי רבותי, אחד מהם זה רב חיים וולוז'נר, אבל יש איזה שורש ברמב"ם, שיש מקום ליחידים כאלה. יש מקום לחיים כאלה. אני חייב לומר, אני לא מכיר אף אדם כזה. הכרנו הרבה אנשים שעבדו מעט, שעסקו מעט בפרנסתם, וזה בסדר, הכרנו אנשים שזכו שהפרנסה שלהם בעצמה הייתה עיסוק של תורה וכו'. כן, הרב שך היה תמיד מתלונן שהוא לא יכול ללמוד את החלקים בתורה, כי הוא משועבד לפרנסה שלו, כן? היו אחרים יכול להיות לעסוק בדיילים, אבל היה שיר. וכן הלאה, כן, בסדר. מה? לא יודע, שאלה טובה, אבל כך הוא חי. כך הוא חי עשרות שנים, היו שנים ארוכות להתפרנס מזה שאשתו בחרה ביתים, גם בקווילן לתל אביב, וקיבל כמה גרושים לקבלים שם, דרך אגב, רב חיים הגיע יום אחד לרב ניסים, ואמר לו שהוא רואה שהשיעות בכהן מפריע לו, כי אנשים מגיעים להפריע. הוא אומר, הוא עונה לאנשים, דרך אגב, זה דבר, רב חיים היה בן אדם שישב וחשב, כמה זמן נכון להשקיע בחסד, להשקיע שעות, שעות כל יום, 4 שעות כל יום הוא השקיע, זה המון עבודה, זה המון עבודה. חלק מהסיפורים שאנשים סיפרו להם, סיפורים משעשעים אולי, אבל חיים הסיפורים הם סיפורים קשים ועצובים, שלוקחים את הלב וכו', ורב חיים מבין שזו החובה שלו. מעבר לזה, אין לו זמן. איך אומרים, גם בשביל להגיד, כך הוא אמר, גם בשביל להגיד לאנשים שאין לו זמן, זה גם לוקח זמן, זה גם מפריע ללימוד, אז הוא אמר לרבי זמן שהוא עוזב את הכל, אז הוא הולך ללמוד בבית, ושיפסיק לתת לו את המלגה. כן, רבי זמן החליט להמשיך לתת לו על. אבל רב חיים, זה הכלל שלו, הוא אמר שזה דבר, כן, יציאו לו כמה פעמים להגיד שירו פה וכו' וכו', שום דבר לא, ברשותכם, ברוך הקרא בימו ילם, כל יום שהכל מיר בגבור. וככה הוא חי כל החיים. זה באמת, הדבר הזה הוא באמת מה שנקרא ארון הקודש, זאת אומרת, זה אדם שקובל קודש. הוא קיבל בהחלטה שלו איך שהחיים שלו מתנהלים, והוא לא מוכן לוותר, לא מוכן להפסיק מהלימוד, לוותר מהלימוד מהתורה בשביל תום אותו. זה לא דרך רגילה, הדרך הזאת היא שייכת לאחד בתור או שני בתור, אני לא יודע להגיד מספר, ואולי מותר שיהיה גם 5 כאלה בתור, אבל זה מה שממש שייך ליחידים, אנחנו לא מכירים כאלה אנשים. לא, אני לא מכיר כזה בן אדם. אני לא מכיר כזה בן אדם, והוא חי ככה 10 שנים, ודרך אגב, הרמה מוקפז בתוך הדברים שלו, מספיק לו הקודש ברוך הוא, לא גורמו את עצור ישראל. כן, מה שהוא צריך, זה גם מתקיים אצל רב חיים, אני לא יודע אם לא גורמו את זה קצת יותר, אבל, 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 אבל מבחינתו של רב חיים, זה, זאת צורת הקידום של התורה, של לימוד התורה, החובות שלו, שרב חיים קרא לזה, כולם יודעים, אני לא צריך לספר סיפורים שכולם מדברים עליהם, אבל המחויבות ללמוד, עכשיו יש עבור דבר שמאוד הסכים אותי, הנכד שלו סיפר שכשהוא החליט ללמוד את הש"ס כל שנה, בשלוש שנים הראשונות זה לא הצליח. צריך להביא כאן בחשבון את החלק הזה של הסיפור. אנחנו מכירים את השנים שלהם, זה הדפק רוסעון, ובערב פסח עשו סיום, ומכיר אנשים שנוסעים, לא ניסו השנה, נסו להשתתף בסיום בערב פסח, מירושלים לבני ברק. אבל היו שנים שזה לא הלך לו. כן, זה לעבוד קשה, זה לא קל. זה לא קל, ובאופן כללי, רב חיים אדם שלא ידע את המילים, לא ידע לומר את המילים קשה לי. זה לא נתפס. הוא לא הכיר את המילים קשה לי. היו דברים שאתה שאלת, הייתה שאלות אם מותר, אם חייבים או לא, אבל לא כדאי. ולמה הרבה מקפיד, ככה שאלו אותו על זה, לעמוד בחזור חסן. אני מכיר אדם, אדם שאל אותו בגיל 90, אני יודע כמה הוא היה בריא, זה סיפור של 4 שנים, אבל כמה... למה לא? כדאי, למה? חייבים? לא, לא חייבים, אבל כדאי. כן? וזה כתאי, ככה החיים מתנהלים, עכשיו... טוב, זו עוד בחינה של ספר תרגום. הדבר השלישי, אני רוצה לציין אותו. המרחק במה שכתוב, למה שעושים, היה את רב חיים קצר מאוד. כך הוא חי, וזה מדהים, אתה יודע, לפני לא יודע כמה שנים, רב חיים קיבל לפה קבלה. לעשות כל מצווה ברגע הראשון שפרפו. לא יודע אם ניסיתם לעשות את זה. אני, היו ימים בודדים שניסיתי לעשות את זה. זה קשה למצוא. זה לקום, כן, אתה יודע, למשל, שבת, שבת, ככה סדר, שבת יצא לכהן, שבת בבוקר מסיימים בסיקל, תמיד, בשנים רבות מסיימים בסיקל יצא לכהן, הוא והרבנית היו הולכים ביחד לתפילה, ליד אחרי שחוזרים עשי על הרצים ידיים, עושים קידוש נשים ידיים לסעודה שנייה, ב-12:30 מסיימים מנחה, ליד אחרי זה הולכים לסעודה שישית, מיירים בזמן, אחרי זה עבדו על זה, ולא זה מרגיע. כן, הדבר הזה שטבעם של דברים שכשאתה זוכה לפה או לשם, דברים, כן, איך אומר המצא תשורים, שהמקטרגים, כמה המקטרגים מכאן ועד תיכון, זה חדל, כמה המקטרגים מכאן ועד תיכון, כן. עכשיו, זה נכון על כל הדברים, מה כן נכון, מה לא נכון לעשות. בסדר, מישהו כתב ספר על כל ההנהגות של הרב חיים, על פי הלוך, איך הוא מחשב, שהלוך הזה, את הרוחי, הלוך היה לא רק הפרוסטדינים בסוגיות של בוירר או כאלה, זה נכון. זה לכל הדבר כולה, במובן הרחב של הלילה, איזה הנהגות טובות ראוי לעשות. שמעתי פעם לפי שנים מהרבנית, מאחותו, הרבנית ברזה. נשאלה את אבא שלה, סתם, זה צריך לדעת, רב חיים במשך עשרות שנים היה לומד עם אבא שלו חרוסה, מגיל 13, עד חודש וחצי או חודש ושבוע אחרי שקראת אבא שלו נמצא, שהוא עשה את הצעה החולה, כל יום הם למדו שולחן ערוך חרוסה. כתב, בסדר, זה שנים, חוזר חלילה. אתה יודע, מה התחדש להם כל פעם, אבל זה הסדר היום. כל פעם שרב חיים היה מגיע ללמוד, ככה סיפרה רבי גרמזה, מוריה אחר כך חס לדבח, ופותח את העיתון. מדבדת לפה ולשם. אז היא אומרת, שאלתי את אבא, בסייפלר, אנחנו, אני זה יצא ככה, היא אומרת, אנשים רגילים, אנשים שרוצים לדעת מה קורה בעולם. אבל חיים, מה יש לו עם העיתון? אז אומר לה, סייפלר, אני לא יודע. אבל ברור לי, יש לו מקור מגימור על זה. כן, שוב, הוא עושים עם העיקרון, אני ואת האנשים רגילים, כן, הספר האדם, הספר האדם מאוד נורמלי. חיים היה נורמלי במובן אחר, אבל כן, מה? תשאלי אותו. אז לא התאפקתי, ושאלתי אותו, תגיד לי, חיים, מה אתה מחפש בעצם? אז אומר שכתוב, אני לא זכר באיזה מהראשונים זה כתוב, שחלק ממיצת אוינו זה לספר כיבורים יפים לאישה. אז הוא פותח את העיתון, לחפש דברים, יפו לי לרלה באיזה מדור בעיתון, והמודיע עוד, איזה מדור בעיתון יש סיפורים העניינים שהוא רוצה. כן, דרב חיים. דרב חיים זה, 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 זה סגנון חיים, זה צורת חיים, אפשר אפשר להציג סיפורים אחרים על אנשים אחרים. הדבר הזה הוא באמת מרשים כל כך, וזו הסיבה שסולי חכמי ישראל, בדורות שלנו אני ראיתי איך שרבוי שלי התייחס אליו בהערצה בלי גבול. מה? לא חושב. לא, אבל אנשים הכירו אותו כולם. כל עם ישראל הכיר את רב חיים. כל עם ישראל הכיר את רב חיים. רב חיים יושב בשביקה במרכז העיר, אם נקרא לזה ככה, וכולם ידעו וכולם הכירו אותו. והדבר הזה... כסדר, כן, אדם, החידוש הגדול של רב חיים היה חויבות המלאה לעשות כל דבר הכי נכון והכי טוב והכי מדויק לפי הלוכה, בלי שום לחץ. רב חיים היה אדם נינוח, כל מי שפגז אותו, מלא חוש הומור. מלא חוש הומור. אדם מלא חוש הומור, אנשים לא, יש סגנונות שונים של אנשים, אבל רב חיים אדם מלא חוש הומור, הוא כמו, שמעתי פעם, סיפור, שראיתי את זה, שהוא סיפר את זה, הוא סיפר את זה לא לי, אני הייתי נוכח בפריט, הוא סיפר את זה למישהו אחר. אבל שראיתי את הסיפור. היה כתב עת ששמו אורייטה. כן, יצא לאור בנתניה. הכתב עת הזה מכיל בעמוד האחרון שלו, ככה זה היה פעם, אני מדבר איתכם על סיפור ששמעתי לפני 15 או 10 שנים. היה שם בסוף הגיליון 10 שאלות, כל מיני מקומות בשעת. ופונים לציבור, זה ציבור לכתוב תשובות. יושב בחור באיזה שינה קטנה בירושלים, ועוד מאוד מתחשק לה לכתוב תשובה שהשם שלו יפיע, אבל אין לו תשובות. אז יש פתרון פשוט, צריכים לכתב להם כאן קניאסקי, קבלים את התשובות, תעתיקים אותם, וזהו. כל התשובות שלהם נתפסו. והיה לו כיתוב, היה לו מנוחה כיתוב, היה לו תקינאים, ועושים את זה עוד פעם, לכן הלאה, עוד פעם ועוד פעם, בפעם החמישית והשישית, הגיליון הגיע לידי רב חיים. חיים רואה את הגיליון, אני מחכה שבוע, יגיע שאלות החדשות, הוא כותב לו תשובות, עושים בסוף חיים אחר הווייס. סיפור של רב חיים סיפור. דרך אגב, אני לא יודע, אפשר לספר את הסיפור בכל רם, אבל זה סיפור של רב חיים סיפור, אתה שבא עליו בחור, מאוד הוא מאוד מוטרד מאירור האוויר. רב חיים רואה, זה לא אירור האוויר, זה אירור המצווה, זה משהו שתתחתן. זה האיש, הטבעיות שלו, הנורמליות שלו, כן? איך שכתר, שמעתי את זה, וזה דבר מפליא. אדם, במשך עשרות שנים, לא קורה דבר כזה שהוא מתחיל לאכול בלי שאיש הרבנית מגיע. באמצע האוכל הגיע מישהי ברבנית החליטה שזה פיקוח נפש, והיא יצאה החוצה, אז הוא בדיוק נזכר בזה קושייה, ככה רואה, אתה שואל אותו, למה אתה עוזב את המרק באמצע? הוא נזכר בזה קושייה, תחת הספר עוד. כן, זה כסל, טוב, רב חיים תפס את עצמו כאדם נורמלי. לא הייתה שמחה אחת במשפחה המורחבת, שהוא החסים, שהוא לא הגיע. כן, כל משפחת קניאסקי המורחבת, שזה ברוך השם, זה היה משפחות גדולות עם הרבה מאוד בר מצוות ורוסים וחתונות, וכל שמחה הוא מגיע. וכשמישהו שאל אותו משפחה, למה הרב צריך לצרוח כל כך? כולם מגיעים לשמחות. כן, במשפחות, במה אני אשנה? כן, זה הסדר, כן, הוא אדם המחויבות. נכדים, כל הנכדים הוא הכיר אותם היטב וכו', הוא אדם מאוד... בלי, אדם בלי אומרות, זה נקרא, בהתנהלות הפשוטה, בלי גינונים, בלי... מאוד פשוט, מאוד פשוט, ששמע אותו אפילו הוא מתפלל, מאוד פשוט, כן, כי אדם רגיל לגמרי. רגיל לגמרי, ואחר אגב, רבי רב חיים, אני לא יודע אם יצא למישהו פעם לשמוע את רב חיים מתרגל. אין דברים כאלה. כן, רב חיים, אדם רגוע, נינוח, מלא חיוך, מלא תגות החיוך שלו וכל מיני תמונות, כמה נעימות, כמה זה, כן, כסל לך. חוץ מהחלק הנפלא שלו, לקח על עצמו באמת מטרה, ומוישה סיפר לי, שהוא שאל אותו על העסקים מתקופת העיר, מה המשמעות של זה. מה קרה מבחינתי, אני יודע היטב שהעברות היתומים, זה פיקוח נפש. כן? כי פשוט הוא אומר, אני לא בטוח שאסור בשבת לקחת מכונית ולעשות כסף. זה, 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 זאת הייתה התפיסה, זה לא מתוך היכרות אישית, זה מתוך היכרות קרובה עם משפחות, וזה נראה לי שלא יחלקו הרבה עליו, על רב חיים, התפיסות מוכיחה כך. אבל כסדר התפיסה של המחויבות עד הסוף, רב חיים בן אדם שמעולם לא הייתה לו את היומרה, סיפר לי מישהו שהיה מישהו שבא לדבר איתו על עניינים של הציבור וזה וכו', לא מדבר על השנים האחרונות, אבל יותר שנים, אני יודע. זה עניין של גדולים, אנחנו צריכים להיות מולכים בלימוד. וכך היה. זהו, עכשיו הוא לא אמר את זה, בצור איזה פטנט או את איזה בור. אולי איש שפטנטים בכלל. כן, ככה הוא חי, חי תמיד, אתה יודע, היה סיפור, כן. הסיפור היה חמי, שיהיה בריא. שהיה נער צעיר והיה התנסות, אמא שלא רצה לקחת אותו ללמוד במקום אחר, שילדו לימודי חול. והרבי פונוביץ' עסק בעניין הזה, ולקח אותו לחזון איש, בין השאר. ניסה לשכנע אותם, את האמא, את הילד, שיבטרו על זה. ולא יצליח. השם יצאו, חצי שלקח את השם שלו. הוא שם על פתק, ובמקום היה שם, עמדו שם בחדר התמוך, שני החתן והבן של הפייטלר, שאול ברזם ורב חיים קניאבסקי, היום אפשר להגיד, זיכרון שלהם לברכה. והוא ביקש פעם שהתפללו עליו. אמרתי, בחור, בהצלחה בפירות ירשמיים, משהו כזה. עברו הרבה שנים, בינתיים חברים, זה היה בתורה מאוד, והיה קרוב לרב חיים, אולי איתו חברו של כמה שנים טובות וכו'. אז חברי אדם מאוד חשוב לו הדבר הזה, אני חושב שכשאימא של חברים נתקנה, אז לפני הלוויה הוא שלח את הבן שלו לרב חיים, שרב חיים לא יבוא לנחם. לא יתרח, לא הלוויה ולא נחם, כי הוא לא רוצה להתריח אותו, והוא הבטיח שאחרי השיבור הוא יבוא לקבל את הנכון. אבל יש לו בירושלים. אז הוא מגיע לשם, ורוצה שואל אותו, איך קוראים לאמא? אז הוא אומר, רגע, יצחוק בן בלמנטל זה אתה? חברי שבר לי להתפלל, אני לא ידעתי, הוא לא אמר לי להפסיק, עכשיו אני יודע שהכל בסדר. אני יכול להפסיק עכשיו. לא, 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 אל תפסיק, אל תפסיק. אבל זה באמת, צריך ללמוד להסתכל על הדבר הזה, זה השלמות של האדם הפרטי הזה, זה לא דרך בשביל כל אחד, לא הדרך שלו בעצמו, לא הדרך שלו בלימוד, כל אחד החיים שלו והאישיות שלו. אבל הצורה הזאת של סטטוסטרו עומד, היה בכלל ישראל, וכולנו ידענו את זה במשך עשרות שנים, היה בכלל ישראל בן אדם. דרך אגב, סיפור שהתפרסם, אפילו יצא מזה חוברת. אבל יש יהודי בתוכן גדול, גוין רב בונים שייבר. הוא בא לרב חיים וסיפר לרב חיים שהוא, לא יודע, שהוא גמר שעס או משהו כזה, לא יודע בדיוק כזה היה. הם סיכמו ביניהם שרב חיים אתה לא מבחן. איך עושים מבחן? רב חיים על המקום אמר לו, על כל מסכת 10 שאלות, שהתשובה עליהם לא כתובה במסכת. זאת אומרת, איזה עניינים של ברוכים כתובים במקומות אחרים בשעס, איזה עניינים של שבת, כן, הקונטרסים עושה מצפס. אבל זה כל זה כתב רבו נמשאי זה מתוך השיחה עם רב חיים. כן, חיים אמר לו את השאלות במקום, וככה זה נראה, זה התפיסה שלו בתורמו, ככה התפיסה שלו ב-EGF, בתורמו. עכשיו אני רוצה, אף כאן דיברנו בחבורידה של תורמו נקרא, אני רוצה דבר שאני רואה בו, אני יודעים שאף להגיד את אסטד, יותר הייתי את תורמו כמה שכה, שאפשר לראות מרב חיים. רב חיים, צריך להתבונן בזה, רב חיים גדל באזור חיוג של החזון איש. זה שהאדם מאוד מאוד דומיננטי. כן, כל האנשים שחיו מסביבו, כל האנשים שחיו מסביבו, הושפעו מאוד ממנו וכו'. ואחרי זה הייתה דרך, דרך בלימוד וכו'. כולם שם, כן, לא יודע, אחד מכיר יותר, אחד מכיר פחות, היו שם כמה וכמה תמיד רחובים גדולים מאוד, ולחק כמה מטרים ספורים מהמקום של רב חיים בלדרמן, יושב עובדה ממד. ההרצה שהייתה את דוד החזוני של אורדלי הייתה עצומה. ובחד כמה רחובות משם, נשם בנות של אורחיים ואלימה. כל אלה אנשים מאוד גדולים, באמת, כל אחד בנוסח שלו, בתורה של אנשים עם היקף רחב, עם עומק, עם עיון וכו'. הם כולם חניכים של אותו אדם. כל אחד כמובן הלך בדרך שלו, בסמיון שלו, אבל כולם חניכים בדרך שלו. בתוך המרחב הזה גדל נער, וזה לא הייתי לך. זה הסיפור. זה הסיפור בגלל. היה שלב, אני לא יודע אם מספרים את הסיפור במפורש, לא מספרים את הסיפור במפורש, שניסו הדוד והאבא, לנסות לכוון אותה יותר, והיה שלב שהחזניש הבין שזה לא עובד. עכשיו, החילוש הגדול של הבחן לא בא ואמר, תשמעו, אני חושב שככה חונת. אם היית שאלה אותה, הוא אמר, מה, החזניש יודע יותר ממני. לי מתאים כך. מי מתאים כך? הוא יצר לעצמו את דרך הלימוד שלו, לא יודע אם יש לזה, אם יש לזה אח ורע, יצר לעצמו את דרך הלימוד שלו, זה לא רק במובן הזה של הלימוד עם ההספק והחזרות וכו', זה דרך חשיבה. רב חיים בתור ילד בן 10 למד משנה 10, והגיע למשנה ירוי כועס על פני המים, במדליק. הוא בא לאבא, הוא מסתכל בפירוש של הרב, הוא מורד לברצינור, לא היה מספיק מובן, לא מעט. אחרי אבא נשאות. אז אבא היה פרקטי מאוד, וכך חיפש. באיזה מקום, איזשהו קצת עובד שנשאר, מה שנקרא ירון כושף, הרם זה הביא לו. לפעמים שמר את זה בתוך מהצפה. זה הפירוש של המשנה. כן? הוא רוצה להבין. ככה הם חיים, באופן כללי, ככה הוא עובד. ואני זוכר שרב חיים אמר, התחיל להגיד שיעורים בירושלמי, זה התחיל להעיר לי שמה סטייטלר. בשנה נתתי, אני הייתי בשיעורים האלה בבית של רב חיים, אני הגעתי בשבוע השני או השלישי, היינו שישה או שבעה אנשים. תוך שלושה שבועות התמלא שם המקום, דרך אגב, עכשיו הסיטואציה מעניינת. כמה זמן אחרי ההתחלה, החדר היה צפוף מלא בכיסאות, הביאו מהשכנים כיסאות וכולי, כל הכיסאות היו דפוסים, בן אדם אחד מגיע, אין לו מקום לשבת. ובצד הכיסא אחד פנוי, הכיסא של הסטייטלר. הדור הצעיר לא, אנחנו זוכרים בחקיקה הזה, נכנסת את זה רצה ולאה, והוא רגיד, לא נוח לשאת את זה. אז רב חיים שאל אותו, למה אתה לא יושב? אז הוא אמר, זה הכיסא של הסטייטלר. אז הוא אמר, לא, אתה יכול לשאת, הוא אומר, אני יכול גם לעמוד. אז רב חיים, אתה יודע מה, בסדר, בוא נחליף, אני אשב על זה, ואתה יתבר לכיסא שלי. אחרי שהופכים, אז אמר לו, רב חיים, תראה איפה אתה נמצא. אין דבר כזה מקומו של אדם אחרים אותו. אין דבר כזה, אבל זה מפורש בשולחן ערוך שאני יושב עם כל ולא נוהג אחרי הניסה. אין לאדם עכשיו במקום שלו בעולם אחר. על הכיסא שלי אולי היה אסור לך לשבת. אבל זה בסדר, אני מרשה. זה היה, אבל כשאני הייתי נוכח שם, ושאלו את רב חיים, כאילו, הפירוש שהרב אומר, מאיפה הפירוש? זה אומר, אני לומד את הירושלמי, אני יכול לקרוא את הפירוש הכי מתאים. שאלו גם לכתוב את הפירושים האלה, אחר כך עשו את זה ספרים. אז הוא אומר, חבל, הפעם הבאה שאני נלמד, יהיה פירושים יותר טובים. כן, הכל באותה נינוחות, באותו טבע, אני אומר, יש פה עיקרון שצריכים ללמוד אותו. מאוד כדאי, מאוד נכון לשמוע העצות מתלמיד חכמים, העצות מרבת וכולי, העצות האלה בונים אותנו, כל אחד מאיתנו יעיד שהוא שמע העצות מאנשים חכמים וזה נתן לו הרבה. אבל צריך תמיד גם להקשיב בסוף לעת הזאת. עכשיו יש פה משהו מאוד מאוד עמוק ודק, בגלל שאם רב חיים היה מחליט שהדרך הלימוד של החזוני או הדרך הלימוד של אבא שלו הם לא דרכים נכונות, זה לא שייך אליו. כל מי שמכיר את רב חיים מבין שרב חיים לא יכול לחזק כאלה החלטות. אין כזה, זה לא הנושא. הוא אומר רק דבר אחד. אני יודע בוודאות מה נכון מבחינתי לעשות. יבוא אדם ויגיד, רגע, אי אפשר לעשות דברים גדולים יותר בדרך אחרת? אפשר. ועדיין, לך יותר כדאי ככה. תראו כמה תורה רב חיים זכה לה. זה לא רק, עוד פעם אני מדברתי בהתחלה, גם, זה רק הידיעה. וההבנה והחיבור של כל הסוגיות, כל הספרים שלו, אתה מפתח סוגיות שלמות, תחומים שלמים בתורה שאף אחד לא מגע בהם. והכל בדרך שלו. הכל בדרך שלו, בסגנון שלו, והיה לו את תוך הלב, ישבו על ידע. כשהוא היה אדם, אברך צעיר, התקלו על, אברך צעיר ממש, אפילו בחור, הוציא ספר שהחזוני שיבח אותו מאוד. כן, אני שקרא לספר הזה, קילי דברדה. ככה, אין כוסה, קילי דברדה, זה על שם הגמרא, אבל ראו את, באמת אנשים גדולים מאוד, אנחנו הכרנו אותם, שמענו עליהם, ידענו עליהם. עכשיו, אני לא יודע אם רב חיים קניאבסקי הסתכל על זה, ומה הוא חשב על זה, ולא אדם שסיפר ודאי לא לי, אבל אולי לאף אחד לא, אם היה לו חליש את הדעת או לא היה לו חליש את הדעת, אבל הוא כסדר ידע להגיד לעצמו מה אני צריך לעשות. עכשיו, אני אומר, רב חיים למד כל כך הרבה שעות ביום, ומעטים האנשים שיכולים להתקרב לזה בכלל. ובוא ניקח אדם שאין לו כל כך הרבה שעות ביום ללמוד. שיש לו רק שעה ביום ללמוד. או 10 דקות ביום עושים. זה כבר אסור לומר ממש. אבל אפילו יש עליו 10 דקות ללמוד, אני רוצה להגיד כמה דברים. תשב ותחשוב, איזה חלק בתורה מתאים לך, אתה רוצה לרכוש אותו ולדעת זה. אם לא לכל החיים, לתקופה הקרובה. עכשיו, ישאל השואל, האם אין דברים יותר חשובים ללמוד? כן, אני אצלי, יודע, היה לי רגע שאמרו לי, תלמד ככה ותלמד ככה, והושפעתי לזה וקיבלתי לזה. אבל היו דברים שלא הצלחתי. היו דברים שלא הצלחתי ליישם, לא מתאים לאופי שלי, לא מתאים לזה. הייתי יכול להילחם ולריב עם עצמי, אולי הייתי מצליח. אני אומר לכם, אם אדם מצליח למצוא את הדרך שמתאימה לו ללמוד ולדעת ולהתקדם בידיעה ובהבנה, זה יותר טוב מכל דבר אחר. זה יותר טוב לכל דבר כזה. אמרתי, אתה יודע, אם אדם ייקח את 10 דקות שיש פה ללמוד, שעה ביום שיש פה ללמוד. אז דבר ראשון, תדעו לכם שאפשר, עם קצת זמן, אפשר לדעת המון. אם אדם פנוי מבחינת הלב שלו. הוא לא עסוק בלחשוב מה הייתי עוד יכול לעשות, מה הייתי, מה מישהו אחר היה עושה, מה פלוני אמר שצריך לעשות. מה אני יכול לעשות בזמן? אם זה לדעת משנה יש, אם זה ללמוד איזה שולחן ערוך עם משנה קרובה, אם זה ללמוד בקיצור שולחן ערוך, כל הספר חשוב. כן, כל הספר חשוב, אדם מכך, האם מתחשק לך ללמוד עוד או לעבוד? מה, בתור דוגמה, לא משנה מה. והדבר הראשון זה שכנע עכשיו לעשות את הכל ביום או לחצי שעה ביום, או בכל מיני אחר סופרן, אפשר להשיג הרבה מאוד ידע. הרבה מאוד ידע. לא גדול, אף אחד לא יקיע לי ידע שעד לך אם אני אשכים לחצי שעה ביום. אבל אפשר להשיג הרבה מאוד ידע, זה דבר אחד. ויש עוד דבר שצריך להביא אותו בחשבון, יש סיכון כזה שהחצי שעה יגדל. ואדם יצא לעצמו, הלימוד יהיה נעים וטוב, הוא ילמד קצת יותר. בסיכון, שתקחת אותו בחשבון, אבל הייתי אומר, זה סיכון מחושב. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא לא שייך לסופרטורו שהיה לנו כאן, הוא שייך אבל באמת לדבר שהסופרטורו כמה שנה. אני מסתכל על זה כבר שנים על הדבר הזה. איך שבן אדם חי לעצמו ממש, הוא קיים לעצמו כל ימי חייו את הפסוק, לא הילכתי בגדוי לו ובנקלוי את ממני. עכשיו, תגיד, מרמה הכי פשוטה, מה מוטל עליי, מה אני צריך לעשות עכשיו, באופן הכי פשוט והכי ישר. כן, הכי ישר, הכי ישר למעלות הדברים, ובדרך הזאת, החידוש הנפלא, שאפשר עושים כל כך הרבה, אפשר להזיק כל כך הרבה, מי שרואה את, ה, את, ה, את, ה, את הספרים של רב חיים, באמת, כן, הוא כך, הוא עושה, הכל אצל רב חיים היה בבחינת קובץ על יד. עוד כיפה, אמרתי, ולשם הזה לכתוב הערות, לאסוף, כל מיני דברים שעניינו אותו והוא חשב עליהם, הוא עשה רשימות שיש בסוף הספר קריאת מלך. כל המקומות שהרמב"ם מביא ירוע אלי, כל המקומות שהרמב"ם מביא בשם רבו איתו. כן, ככה, סתם שואל, האם זה חשוב או לא חשוב, כל אחד בטעם שלו. רב חיים אומר, אני, יש לי את הטעם שלי וזה מה שאני עושה. וזה חוץ, אני אומר, חוץ מהדיבורים שדיברנו עד עכשיו, שעניינם, כן, ממש, זאת הטעם הנכנס שלי בשישי ששמעתי.
מה שחנה
מוצא ששפויים יהיו איש בין אנשים, זה המוצא בין אנשים. אפשר, אפשר לפרש כך. אפשר לפרש כך, לא, 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 לא לפרש, לא לפרש מה ברך הזה עליו. אמרתי, עכשיו היא להעמיד באמת, שני הדברים האלה, להעמיד את הצורה של האדם שהיה בתוכנו, וזאת הייתה הרגשה שלי ביום שישי ששמעתי שרב חיים נפטר, הייתי באמצע סביבת פורים, וסביבת פורים לא בדיוק, היה קשה לקנות את הידיעה בצורה כמו שצריך, אבל בסדר שחשבתי על זה וחשבתי על הדבר הזה. לא, 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 לא היה הרבה ספק, אבל שאלו אותי, אבל בבית, כאילו בבית, הנוסע, איך אני יכול לשאול בבית? איך אני יכול לשאול בבית? מוליכים פה ספר טורו. אין, לא היה לנו ספר טורו כזה זורות. אולי איזה אדם נעלם שאף אחד לא יודע עליו. האנשים שאנחנו מכירים עליו, הכרנו, שמענו הרבה על החזוני, שמענו על החופת חיים, על הרבי יאשי, אף אחד מהם לא היה במקום הזה. היה להם מעלות אחרות גדולות מאוד. לא שאני, לא באתי לעשות את זה. לא, אין דבר כזה. סיפר לי שכן שלי, שכן, גר ברכת. יהודי שיש הוצאה לאור, הוצאת ספרים שנקראת זיכרון הארון, והם מתמחים בהוצאת מדרושים. אז הם מצאו לפני תקופה איזה מדרש שנקרא פתרון תורה לרב היי. רב היי גאון, כנראה, ככה, הערכה, אסף דברי חז"ל, יצא איזשהו סוג של ספר על התורה. הספר הזה נתפס בכל ההיסטוריה פעם אחת בלבד, לפני 25 שנה או 30 שנה, על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים. כן, בתוך קובץ של כל מיני דברים, שחלקם כנראה דברים לא בדיוק טובים וקשרים. עכשיו, הם עסוקים ולעושים מדרושים, אז הם הולכו לשאול פה חיים ולא עושים. רב חיים אמר, כן, הספר הזה הגיע לידי, תלש אותו מהחוברת כולה, ויש לי את מחברת עם הערות על הספר הזה. כן, דברי חז"ל. אחר כך שאלו אותו, יש כמה וכמה מדרושים שהוציאו לאור יהודי בשם בובר. שלנו בובר, היהודי חסידי, שעסק בהוצאה לאור. שאלו את רב חיים, האם הוא ברסם אחר או לא. רב חיים, המשיבורים מזכירים אותו באיזשהו מקום. יש מקום שם, שאומר לי, שם בפורש כתב כך וכך, בפורש הרבה, ושם זה הערות שלו. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, שוב, מיוחד יותר פעם, אני אומר, זה לא, קודם כל, היחס הידיעה בדברי חז"ל, שחז"ל, חז"ל, אני שואל עם המרכזים לדעת אותם ברמה כזאת, כל גמרא, בבלי, ירושלמי, כסדר, לדעת כל פרט, אין, לא הכרנו דבר כזה. שוב, עכשיו השאלה אם היה כזה עוד אדם נעלם שאף אחד לא יודע, אולי היה, אין לי נגד זה. אף אחד לא מופיע לך להגיד שהיה עוד מישהו כזה. רק בא להגיד שמדובר פה על מדרגה נדירה ממש. מדרגה נדירה, וזה עד כמה שקרוב למה שנקרא ספר תורה. ספר תורה. לא יודע. אנחנו לא הכרנו, מהורים שהציבו על הרוסמח שהיה בו קיריס, לא. לא הכרנו דברים כאלה. לא הכרנו דברים כאלה, ושוב אני אומר, זה לא בא להגיד שאין גדולים אחרים ומעלות גדולות אחרות, שלא היו לרד חיים. אבל הדבר הזה, כמו שכתוב אצל רב לזר, שהוא בור סוד שאינו מאמת טיפה, אז רב לזר מרזיק אצלו את כל הפיר שבעל פה שעד דורו, ואילו, וכן, זה הסיפור. עכשיו, לוב, אני חוזר אותו, אני צריך להיזהר מאוד מלהתבלבל. יש אדם שיודע הרבה, ויש אדם שיודע באמת. זאת אומרת, זה שכל גמרא פתוחה לפניו, להגיד איפה זה נמצא, איפה זה לא נמצא, זה לא רק סיפור, הבן שלו סיפור בלוויה, שהם היו משתעשעים איתו להכריע לפניו מאמרי חז"ל, איפה הם כתובים? זה דרגה אחת של ידי. לא אומר, איפה אנחנו לא מתקרבים לזה. אבל אני לא חושב שזה הנושא. אני חושב שרב חיים לא היה לדעת איפה נאמר כל דבר. אני חושב שבכלל היה להשתמש בכל המקורות, הם היו חיים אצלו, כל משפט של גמרא, כל משפט של רמב״ם, כל משפט של 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 מדרש של זויאר, הכל היה חי ופתוח ושימושי בשבילו. וזה דרגה ייחודית מאוד, זה הנושא של הבעל התורה של רב חיים. גם אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה את זה כזו של הגדולה. הוא אדם שחי באיזה עולם אחר. זה חלק מהסיפור. חלק מהסיפור, רב חיים בן אדם שחי בעולם, הוא היה מאוד אדם טבעי בקשר עם המשפחה, בקשר עם אנשים. הוא היה אדם של ידידויות וכו'. אבל בעולם כולו, איך אומרים, שאמרו לו, בסיפור של מישהו בא, אמר לו שהוא גר בגיברלטר, הוא אמר לו, אוי, אתה יכול לברך שעושה את היום הגודל, כי יש שם במיצר, רואים שם גם את הים התיכון וגם את האוקיינוס בבת אחת. כן, זה הבן אדם. זה הבן אדם. והדבר האחרון שאמרנו, אני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, כל אחד צריך, בסופו של דבר, לאדם קיבל את החיים שלו בידיים שלו. זה שפלוני יאיר לך הערות, זה שפלוני יחשוב ככה או יחשוב ככה, לא יושיע אותך. כל אחד צריך לסיים לחשוב מה אני יכול לעשות עם החיים שלי. ויש לי אופי מצוין. אם אני אעשה משהו שהוא לא מתאים לי, זה לא יהיה טוב. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה תמיד לדבוק בהשם, לדבוק בתורה, גם בלימוד, גם ביתייה וגם במעשים. ושהשם יאיר לנו ולכל עם ישראל.